נשב יחד לכמה דקות לפני. לפני שנדבר. עם רגישות לכל הגוף. מרכז של נשימה או רצון טוב. אם ישנה נוכחות או ישנם זרמים של האורחים או המכשולים, אפשר להיות מודעים, להכיר בנוכחות שלהם, לתת להם את המרחב שהם צריכים, לראות אם יש משהו בתודעה שהוא לא רק חסר מנוחה או רק עייף או רק משתוקק או מלא ספק, וליהנות ממנו, ליהנות מהחלק של התודעה, מהחלק של הגוף. שהוא פנוי יחסית. אם בתחום החוויה של גוף, של לב, תודעה, יש משהו שמרגיש מיושב, מיושר, חי, אפשר להישען עליו, כאילו להקשיב מתוכו. אנחנו יכולים להקשיב מהרבה רבדים שונים, כמו שאנחנו יכולים לדבר מהרבה רבדים שונים, אז שווה להקשיב מהרובד שמוכן לשמוע. בזמן הזה, בזמן שיש לנו יחד כאן באולם. אני ארצה להרהר ביחד ולמדות ביחד על התנועה של היאחזות והשתוקקות. כתנועה מרכזית או אינסטינקט או יסודי של הלב האנושי שיוצר היא נחת, יוצר סבל, יוצר קושי. ולמעשה משחק תפקיד מפתח בבריאת העולמות או עולמות החוויה שלנו כמו שאנחנו חווים אותם. אנחנו התחלנו את הרטריט הזה מלהציג תרגולים שהם מאחים, מאחדים, מיישבים את ה... לב והתודעה. וכמו שקרן אמרה, כשאנחנו מתחילים לאחות, לאחד, ליישב את הלב והתודעה, מתחילים גם להתגלות כל אותם כוחות שהולכים בכיוון השני. כי אנחנו בעצם יותר קשירים לראות, יותר קשירים להיות במגע. יש מקום שבו הבודה ממשיל את דרך התרגול לתהליך של טיהור זהב. הוא אומר, בעל המלאכה או השוליה שלו, הבודה תמיד היה מנומס וציין גם את בעל המלאכה, המלאכה וגם את השוליה שלו. אז בעל המלאכה והשוליה שלו או השוליה שלו לוקחים את הזהב ורוצים לטהר אותו ולהפוך אותו לשמיש וגמיש וטהור, ואז הם צריכים לעבור קודם כל דרך ה... זיהומים היותר ברורים שיש בזהב, כן? ואותם משווה להתנהגויות מזיקות, התנהגויות שנושאות מטענים של השתוקקות, סלידה ותעתוע, שלגביהן עשינו לעצמנו חיים קלים, לפחות לשבוע הזה, כי השארנו אותן מחוץ לדלת. ואז הוא אומר, צריך לטהר גם את ה... תומעות היותר, או הדברים הלא טהורים, היותר קטנים. עניינים טכניים. אז צריך לטהר את הלכלוכים היותר קטנים, או הבינוניים בגודלם שיש בזהב, ושם הוא מתייחס בעצם למכשולים או לאורחים. ממשיכים לטהר, ואז הוא אומר, מטהרים אותם גם מהזיהומים העדינים ביותר, של דאגה למוניטין ודאגה למולדת וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובנקודה הזאת התודעה נעשית טהורה, ועם זה שהיא נעשית טהורה, והתודעה הטהורה, צריך להגיד פה, זה חלק ממשל, הוא לא בדיוק אומר תודעה טהורה, אבל הוא מדבר על התיהור של הזהב כמשל לתודעה, ואז היא גמישה, פתוחה, אפשר לעשות איתה כל מיני דברים. אפשר לשלוח אותה לכיוון השחרור. המיינד האנושי, המיינד שלנו, הופך לזמין ונגיש ובר יישום. וככה רציתי להביא את המשל הזה, כי היום אני אדבר בעיקר על אזורים של חיכוך, אזורים של סבל, אזורים של קושי, אבל מראש אני רוצה לשים את כל הדבר הזה בתוך מסגרת שהולכת לכיוון משהו יפה, לכיוון משהו מעורר השראה, ומוכנה לפגוש את הקושי בדרך לשם, או את המורכבות בדרך לשם. חלק מהמתנות של הבודה והדרמה זה להנגיש ולתת מפות קוהרנטיות שדרכן אפשר להבין את עומקי התודעה ולהבין באופן יישומי, זאת אומרת ללכת לעומק התודעה עם האינסטינקט, עם המוטיבציה, עם האמון בשחרור, עם תחושת האפשרות של שחרור שהולכת ומתגלה עם כל צעד יותר ויותר לעומק. מאפשרת ללכת לעומק התודעה בדרכים בהירות, בדרכים מושכלות, מתוך מיומנות. המפה של האורחים והמכשולים היא מכסה איזשהו רובד של הדבר הזה. רובד מאוד חשוב שמדי פעם, בין אם אנחנו מתרגלים חדשים ובין אם אנחנו מתרגלים, מתרגלות, ותיקים וותיקות, ירים את הראש, ואנחנו נידרש לשים לב לנוכחות של האורחים והמכשולים ולפתח את האינטליגנציה שלנו כלפיהם. והמינוח שאני אציע היום, המינוח של השתוקקות והאחזות, הוא איכשהו יותר, איכשהו טיפה יותר, עוד טיפה יותר יסודי. כן? טיפה יותר יסודי, כמו, אפשר לדמיין אותה כמו בוכנה. בלב המנוע שיוצר סבל, שיוצר אי נחת. עכשיו, התנועה הזאת של השתוקקות והאחזות כוללת הרבה דברים. ועוד מעט אני אגדיר אותה, אני מודע שאני התחלתי לדבר עליה בלי להגדיר אותה ממש. אני אגדיר אותה ואנחנו נפגוש אותה היום ברבדים יחסית פשוטים, יחסית ישימים, כדי להתחיל להכיר או להכיר טיפה יותר לעומק ו... לפתח את אפשרויות העבודה שלנו עם התנועה של השתוקקות והאחזות, ככה שנוכל לומר שאנחנו מבינים את התנועה הזאת, שאנחנו מכירים אותה ושאנחנו יודעים לנוע לכיוון שחרור, לכיוון קלות של הלב, לכיוון גמישות של התודעה וחוזק של התודעה, מתוך התרה או הפחתה של התנועה של האחזות והשתוקקות. מתוך זה ובהמשך כן אפשר ללמוד איתה, ללמוד אותה עוד יותר לעומק ולפגוש רמות עמוקות ומעודנות אפילו יותר של שחרור. אז כשאנחנו אומרים השתוקקות והאחזות, למה אנחנו בעצם מתכוונים? דרך פשוטה יחסית לחשוב ולדמיין את התנועה של השתוקקות והאחזות, זה דרך המינוח משיכה ודחיפה. כן? המיינד, הלב, מושך ודוחף. עושה ככה. מושך ודוחף. לפעמים דוחף, ואז אנחנו קוראים לזה דחייה. לפעמים מושך, ואז אנחנו קוראים לזה השתוקקות, נאמר, כן? אבל כשאני אומר עכשיו השתוקקות והאחזות, אני מתכוון לשתי התנועות האלה, תנועות של משיכה ושל דחייה. בסדר? מתישהו חלק מכם תשאלו את השאלה, דיברת הרבה על התנועה של השתוקקות והאחזות, מה לגבי התנועה של דחייה? אני מתכוון לשתיהן. אבל אתם יודעים מתי אנחנו משתוקקים ונאחזים? מתי אנחנו משתוקקים ונאחזים? כל הזמן. כל הזמן. בסדר? כל הזמן. עכשיו, קודם ואחר כך. לפעמים הרבה, ואז זה נורא ברור, לפעמים קצת, ואז זה פחות ברור. איך אנחנו יודעים מתי אנחנו משתוקקים ונאחזים הרבה, ומתי אנחנו משתוקקים ונאחזים מעט? כשאנחנו משתוקקים ונאחזים הרבה, רע לנו. רע לנו, שיותר דוקה. כשאנחנו משתוקקים ונאחזים פחות, פחות רע לנו. יש פחות דוקה. אמרתי לכם, זה לא זווית מאוד אופטימי. הכלליות של הדבר היא מאוד אופטימית, אבל כרגע אני מתמקד בזווית מסוימת. אבל זה באמת משהו להבין שנייה להשתוקקות והאחזות, שהגרף של מידת הסבל היא הנחת, מה שקורה דוקה, והגרף של מידת ההשתוקקות והאחזות הם 100% צמודים. 100% צמודים. כן? ככל שיש יותר השתוקקות והאחזות, יש יותר דוקה. עכשיו, אני לא אומר בזה שהדרך היחידה אי פעם שכולם צריכים לעבוד תמיד עם דוקה זה דרך הפחתת השתוקקות והאחזות. אני לא אומר את זה. אבל זו כן דרך שתמיד תעבוד. היא תמיד תעבוד. כן? יש סיבות שבגללן מישהו יכול לבחור בזמנים אחרים לעבוד מזוויות אחרות, בדרכים אחרות, יכולות להיות זוויות מאוד, מאוד מאוד חשובות. אבל חלק מהכוח של להבין את המנגנון הזה של של השתוקקות והאחזות, או להבין את הזווית הזאת, יותר נכון בעיניי לחשוב את זה כזווית מאשר כמנגנון, חלק מהכוח זה שיש לך טריק שתמיד הולך לעבוד. ואתה כן יכול גם לעשות יותר ויותר טוב בו. כן, ואת יכולה לעשות יותר ויותר טובה בו, גם מבחינת כמה מהר להפחית, וגם מבחינת העומק והעדינות שבהן אפשר להפחית דוקה באמצעות הפחתת השתוקקות והאחזות. אז שאלה די טריוויאלית וחשובה, אם אנחנו רוצים לדבר על השתוקקות והאחזות, זה איך זה מרגיש? איך אנחנו יודעים שיש נוכחות של השתוקקות והאחזות? אני אמרתי כאקסיומה שהן תמיד נמצאות שם, אבל לפעמים מורגשות יותר, לפעמים מורגשות פחות. מה אומר לנו בתוך החוויה שלנו שהשתוקקות והאחזות נוכחות? אני באמת שואל. זאת אומרת, אני באמת שואל תמיד, אבל עכשיו אני באמת שואל אתכם. מה אומר לכם בתוך החוויה שהשתוקקות והאחזות נוכחות? הדבר החשוב לא שתענו לי, אלא שנייה שתחשבו על זה. וחוץ מזה, אם מישהו רוצה לענות לי, זה יהיה נחמד.
חוסר שקט,
זזית מסוימת, כן. כן, נכון. תחושה של אי-התמקמות. כאילו, אתה נמצא איפשהו, אתה, יש איזושהי סיטואציה, ויש תחושה מאבק עם הסיטואציה. לא מעוניין, לא מעוניין. ובאמת, לרוב האנשים גם סלידה, כן, או דחייה, תהיה יותר, יותר קל להבחין בה, מאשר בנהייה, נאמר, כן? יותר קל להבחין בסלידה. וזה סבבה. זאת אומרת, תתחילו מאיפה שאתם סובלים. שם זה המקום. איך עוד יודעים שהשתוקקות והאחזות נוכחות? או נגיד, תחשבו על היום שהיה לכם, תשאלו את עצמכם, תראו אם התשובה אינטואיטיבית, האם מתישהו לאורך היום הייתה תנועה חזקה של השתוקקות או של סלידה? ואם התשובה לזה היא כן, אז מה, איך זה הרגיש? מה נתן לכם את האינדיקציה? תחושה של קיבוץ. כן. גופני? כן, פשוט כך. דמיון של חוויה שהיא שונה מהמציאות. כן. תודה. כן. ממש תחושה שאי אפשר בלי צורך כזה. כן. ובדרך כלל זה גם מגיע עם בלי משהו נורא ספציפי, נכון? זה לא כאילו משהו רחב, אלא זה... כן, משהו צר כזה. איזה לא כיף זה. כל האירוע. לא כיף. אפשר לשקול את זה כתרגום לדוקה. זה לא כיף. אז באמת, כמו שהתנועה של השתוקקות והאחזות יכולה להופיע במידות שונות, בזמנים שונים, כך גם הביטויים שלה לפעמים יהיו מאוד ברורים, כן? מחשבות חוזרות ונשנות על איזה אירוע שמובילות ללחץ ודחיסות גופנית, וזה משפיע גם על האופן שבו הדברים נראים, נכון? על האופן שבו ממש האסתטיקה, כאילו האסתטיקה של האולם, או האסתטיקה, כן, אתה לחוד בתוך מחשבות על איזה עניין, או בתוך הרדה מאיזה עניין, או השתוקות לאיזה משהו, ואתה מבין שמגיעה מדיטציה, והמיין שלך, פוי, ואתה הולך לכיוון העולם, ויש תחושה שהכל ככה דחוס ולא נעים, אנשים אחרים מציקים לך, ממשיכים לך, כן, זה משנה ממש את התפיסה האסתטית של כלליות החוויה, והמיינד יכול לצעוק עליך, קח אותי מפה, לא טוב. לפעמים צריך להקשיב למיינד, אבל אני לא, תמיד לא צריך להקשיב לו, אבל פה אני מדבר על מצב שבו אנחנו במקום בטוח עושים מדיטציה, כן? ברור שאנחנו הולכים לכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו, ואז המיינד שלנו מתחיל לצעוק עלינו. ולפעמים זה נורא נורא עדין, כן? משהו קצת מתכווץ, משהו קצת מתקשה. שזו נוקשות, או התגיישות, או התגבשות, או כיפאון ביחסים עם דבר מה מסוים. כן? גם זו השתוקקות, גם זה ביטוי של השתוקקות והאחזות, ויכול להיות מאוד 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 עדין. כן? אני יושב שם במדיטציה, ויש איזו תנועה של השוואה כזאת, שמגיעה כמחשבה, או אפילו לא כמחשבה מפורשת. זה היה יכול להיות יותר טוב. אני זוכר, הייתי בריטריט, והיה אחלה, ממש. בדרך כלל אני זוכר איזו מדיטציה כזה ביום השמיני, את המדיטציה האחרונה. היה אחלה, שעה טוב. והמיין נכנס, ומשהו, הפתית הזה לא כך טוב. וההשוואה הזאת מקשה איכשהו, כן? מייצרת איזושהי נוקשות, איזושהי חוסר חיות וחוסר רגישות וחוסר עניין. כן? וגם אחד מאפיינים של... מה קורה שם שיש היאחזות והשתוקקות, יש בעצם חוסר עניין. כן? זה מרגיש שאני נורא עסוק בדבר מסוים, אבל בעצם בחוויה שלי או כלפי החוויה שלי, לא באמת כל כך, לא באמת כל כך רגיש, לא באמת כל כך מעוניין שם. אבל בוא נחזור לאינדיקטורים היותר פשוטים. אז באמת הדיבור המנטלי, ואולי יותר חשוב ויותר מהימן מזה, זה התחושה של התכווצות או התקשחות מסוימת של הגוף. אני כן אגיד משהו עכשיו שהוא, איך אני אגיד, הוא משהו שאני אגיד. אז הדבר שאני אגיד עכשיו, שהוא מה שאני אגיד, זה שלפעמים מתוך המדיטציה, או מתוך הרגישות שמתפתחת, החוויה של גוף הולכת ומתעדנת. כן? זה באופן כללי משהו לקחת בחשבון. משהו בסך הכל טוב, שאם אנחנו ככה רוכבים על הגל הזה, יכול לקחת אותנו ליותר ויותר עומק מבחינת ה... סמאדי ועידון התודעה, חוויית הגוף הולכת ומתעדנת, אולי חוויית הנשימה הולכת ומתעדנת, אולי כן ואולי לא, אולי עכשיו, אולי אחר כך, אולי לא משנה. ואז ההתקשחות או ההתכווצות לא תורגש ממש בגוף. זאת אומרת, זה לא שהבטן שלי תתכווץ, או שהתכווץ לי הלסת, התכווץ לי פה המצח, אבל התחושה הכללית, האנרגטית של גוף, תתכווץ. אז קחו בחשבון שגם יש את האפשרות הזאת. ולפעמים בהחלט כן, כאן מתכווץ, כאן מתכווץ, כאן מתכווץ. אתה הופך למין זה התקלה מטה. שם אתם די רכים, זה לא דוגמה טובה בכלל. אתה הופך לקבוק. אני רוצה להגיד שני דברים עוד טיפה כלליים. אחד, אני זה לא כללי, אנחנו עסוקים בהבחנה והיא די ספציפית. אחד, אפשר להיאחז בהכל. זאת אומרת, באמת, הכל. בחוויות מדיטטיביות נעימות, בתחושה שאמור להיות אחרת, במחשבות על הבן אדם הזה, במה חושבים עליי, באיך יהיה מחר, במה יהיה בארוחת הצהריים, באיך תהיה... באמת, בהכל. התודעה תמצא במה להתעסק, ולמה אני אומר את זה כדי להגיד, התופעה של ההיאחזות וההשתוקקות היא הדבר המעניין והחשוב יותר מהדבר בו המיינד נאחז או כלפיו המיינד משתוקק, כן? זאת אומרת, הבודה עשה מאמצים די שמועתיים וחוזרים על עצמם להדגיש שוב ושוב עד כמה התנועה הזאת בפני עצמה העניין להתעניין בו, כי התודעה האנושית או הלב האנושי באופן טבעי נוטה להתעניין בדבר בו נאחזים. כן? בדבר שהוא בלתי נסבל, בדבר שאני צריך. בזה אנחנו מתעסקים ולא כל כך בתנועה עצמה. אבל הדוקה היא הנחת והבנייה שלה מצוי בתנועה עצמה. כן? ושוב, מאוד 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 חשוב ובעל ערך להכיר אותה. זה ממש אחד ה... זה אחד משערי הדרמה הכי משמעותיים למי שמעוניין באמת להבין איך התודעה שלו עובדת, איך התודעה שלה עובדת, ואיך סבל נוצר כאן, כן? איך אתה מגיע לכל המצבים האלה, שאתה שואל את עצמך, איך הגעתי לכאן? אז ככה. איך הגעתי לכאן? הבודה אומר, there's no fire like passion, no seizure like anger, no snare like delusion, and no river like craving. אין אש כמו אש התשוקה, אין התקף או סיז'ר או לפיתה כמו זאת של, של כעס, אין no snare, snare נדמה לי זה כמו שודד או שנורר או גנב או מתעתע כמו תשוקה, ו-no river like craving, זאת אומרת אין נהר כמו נהר ההשתוקקות, כן? והוא דיבר על זה הרבה במונחים של נהר, במקומות אחרים הוא אומר... אתמול מישהו אמר לי, והרבה פעמים אנשים, אנשים חושבים שהבודה היה בחור נחמד, אבל לא היה בחור נחמד, לא היה בחור מלחיץ קצת. באמת. Monks, I teach you, והוא תמיד דיבר אנגלית. Monks, I will teach you craving. The ensnarer, גם אנגלית כזו גדולה, the ensnarer that has followed along, spread out and caught hold, with which this world is smothered as, and enveloped like an, a tangled skein, like a knotted ball of string, like matted rushes and reeds, and does not go beyond transmigration, beyond the plains of deprivation, war and bad destinations. בעברית, נזירים או נזירות, מתרגלים ומתרגלות, אני אלמד אתכם על ההשתוקקות. זה מה שלוחד ולופת וזורם ומתפשט עוד ועוד, שבגלל הכוח שלו, העולם מתכווץ ונקרח, כמו פקעת מהודקת. נכון? זה... זה באמת מרגיש ככה, שאתה לחוד בתוך השתוקקות, העולם שלך מקובץ ונקרח סביבך כמו פקעת מהודקת. כמו עשבים וזרדים שמסתרגים יחד, כן? בגלל ההשתוקקות, האדם לא הולך מעבר לחזרתיות, מעבר למחוזות של מחסור ומצוקה, ומעבר ליעדים מכאיבים, כן? אז הבודה מאוד הדגיש את הצורך להבין את התנועה הזאת, להכיר אותה. כי אם אנחנו לא מבינים ומכירים אותה, אנחנו שוב ושוב קורחים את עצמנו, כן? סוגרים את העולם סביבנו, מהדקים את עצמנו לתוך עולמות צרים, ולא הולכים מעבר לחזרתיות. כן? לא הולכים מעבר ליעדים מכאיבים. ואיזה נחמד זה לפעמים ללכת מעבר ליעדים מכאיבים. נכון? זה יותר טוב. אז אני אציע עכשיו כמה דברים שאפשר לעשות, כן? עכשיו אחרי שהלחצתי אתכם. לפחות קיוויתי, ניסיתי להלחיץ אתכם, אני לא יודע אם זה צריך. ונחצתי את עצמי לכל פחות. אפשר להתנחם בזה. אז דבר ראשון ששווה לעשות, והאמת שאפשר לתרגל אותו עכשיו, אם אתם רוצים, אתם יכולים לקפוא איך שאתם. זאת אומרת, בדיוק בתנוחה שבה אתם נמצאים, הראש למטה, הראש למעלה, היד איפשהי, אתם יכולים שנייה לקפוא שם, כן? ואז, מתישהו, יעלה דחף לזוז, נכון? דחף לזוז. ואפשר שנייה להרגיש את הדחף הזה, הוא ירגיש כמו קיבוץ. כן? הדחף הזה זה סוג של השתוקקות והאחזות. כן? ספציפית, אם נלכדתם בתנוחה מטופשת כמוני. לא, לא, לא. יש דחף. ואפשר להרגיש אותו ולהרחיב קצת את תשומת הלב מסביבו. כך שאתם רגישים לכל הגוף ורגישים לדחף ולהישאר איתו במגע. ולהישאר שם ולראות מה קורה. כן, אפשר שנייה להרפות את התנוחה, כן, לעבור לתנוחת מדיטציה, ובוא נעשה אותו דבר. הולך להיות מאוד קצר. אז מתיישבים, מתיישבות אל תוך תנוחת המדיטציה. רגישים, רגישות לכל הגוף. חלק מהיתרון של רגישות לכל הגוף זה שזה נותן לנו מבט רחב על מה שקורה. ובתוכו אנחנו יכולים להתמקד בכל מיני מהלכים. כרגע שווה לשים לב לעלייה של דחף, כן? אולי דחף לזוז, אולי דחף לשנות משהו. לפעמים קשה לעשות את זה כשאני ממש מזמין, כי אין משהו בולט. אם אין משהו בולט, לא נורא. אבל אם יש משהו להבחין בו, שימו לב לאיך מרגישה ההשתוקקות, איך מרגישה הדחייה, איך זה מרגיש בגוף. כן, אולי יש שם איזושהי נוקשות, אולי קיבוץ במקום מסוים. עכשיו, איזושהי הערה לגבי כאבים, אם יש כאב ויש איזושהי סלידה או דחייה כלפי הכאב, כמו שיהיה באופן מאוד טבעי, תחפשו את הקיבוץ לא במקום של הכאב, אלא במקום אחר. אולי בבטן, אולי במצח, אולי בכתפיים. ואז להישאר במגע עם התחושה של הקיבוץ, או ההשתוקקות וההאחזות. לפתוח את הרגישות לכל הגוף, אבל לשמור על מגע איתה. רגישות אליה. להישאר כך לדקה או שתיים. לראות מה קורה. שימו לב אם יש גל של מידת ההשתוקקות והאחזות. לפעמים היא, או לעתים תכופות, היא תתגבר קצת כשאנחנו נעשים רגישים אליה, ואז היא לאט לאט תדעך או תתפוגד. אנחנו נעשים מעוניינים בתנועה של השתוקקות או היחזות. בזה שאנחנו נעשים מעוניינים בה, אנחנו מפסיקים לשתף את הפעולה. אנחנו מפסיקים להאכיל אותה. כן? זה כמו הכלב של ההורים שלי, שהיא רואה שאין אוכל, היא הולכת לצד, מתקרבלת. אוקיי, אז בואו נחזור למרחב המשותף. עכשיו, מה שאמרתי לכם עכשיו, או מה שהצעתי לכם הוא נכון, אבל אני לא בטוח שזה היה הזמן הנכון בשבילכם, כן? כי אנשים, יש להם לוחות זמנים שונים האחד מהשני. אז זה משהו ששווה לעשות כשיש השתוקקות והאחזות יחסית ברורה, כן? שיש משהו בלב ובגוף שיש שנייה, כן? רוצה משהו, נרתע מפני משהו, ואפשר לגשת, להרגיש את ההשתוקקות, לתת לגל להתגבר, להתגבש, כן? זה יהיה קצת לא נעים, ואז זה ידעך קצת, כן? ואז זה ידעך. ואם הדעיכה של זה, הרבה פעמים תבוא איזושהי תחושה של לא רק הקלה, אלא גם איזושהי תחושה של, לא, המילה כוח היא מילה גדולה או חזקה, אבל איזושהי תחושה, יש משהו empowering, כן? כי האחזות, להיות לחוד באחזות, זה נורא מחליש. זה נורא נורא מחליש, כן? זה לוקח את הכוחות שלנו ומריץ אותם בטורנדו, כן? או מריץ אותנו בטורנדו בגללם. אז זה מה ששווה לעשות, זה שהיא תנועה של פרישות מסוימת, כן? וזה לא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי לעשות את זה. זה תרגול מדיטציה לא קשה, די פשוט, אבל מאוד לא טריוויאלי, כי שוב, השתוקקות והאחזות, אנחנו לכודים בתוכה, כן? היא מאכילה אותנו, אנחנו מאכילים אותה על ידי זה שאנחנו חושבים את המחשבות שהיא רוצה שנחשוב ויוצרים את העולמות שהיא רוצה שניצור. עוד דבר שאתם תשימו לב אליו, אם תתרגלו קצת באופן הזה, בזמנים מתאימים, חלקכם תבחרו לעשות את זה לעתים תכופות, ממש בכוונה, חלקכם בזמנים יותר ספורדיים, חלק ממה שתשימו לב אליו כנראה זה שההשתוקקות עצמה היא לא נעימה. ההשתוקקות חוויה לא נעימה, וזה חלק מהדברים שווה לשים אליהם לב, כי האי נעימות הזאת של ההשתוקקות היא בין השאר יוצרת את הדרייב שבגללו אני משתוקק לדבר אליו אני משתוקק, כן? זאת אומרת, אם אני במקום מסוים ואני רוצה שדברים יהיו אחרת, רוצה להיות במקום אחר וכן הלאה, תהיה שם תנועה של דחייה, והתנועה של דחייה גם תהפוך את החוויה ללא נעימה. זאת אומרת, מראש היא נוצרה ביחס לגירוי לא נעים, ואז היא תעצים אותו, תגדיל אותו, ונדמה לי שאני חוזר פה על דברים שקרן אמרה לגבי המכשול של, או האורח של, של דחייה. עוד תרגול שאפשר לעשות, שהוא ככה נחמד ופונה לרובד הזה, זה להתחיל להתעניין ממש ברובד של הוודנה. זאת אומרת, ודנה, כלומר התחושה של נעימות או אי נעימות שממש מגלה את עצמה מרגע לרגע, כן? כל הזמן יש ודנה, כל הזמן יש הרבה ודנות, כן? או זה יותר משאפשר לספור, וזה זה גם לא משנה, יש מידה בלתי ניתנת לכימות של ודנה, ובלתי ניתנת לכימות אני לא מתכוון הרבה יותר ממה שאפשר לספור, אלא אני ליטרלי מתכוון בלתי ניתנת לכימות. לא חשוב, יש ודנה. מה זה ודנה? זה שנעים לך או לא נעים לך, בעצם. שנעים לך או לא נעים לך, כן? או איפשהו באמצע. ודנה זה לא רק שלוש אפשרויות, נעים, לא נעים או ניטרלי, או לפעמים אפשר להסתכל על זה כשלוש אפשרויות, אבל לפעמים אפשר להסתכל על זה כספקטרום או סקאלה, כן? יותר נעים, פחות נעים, קצת לא נעים, מאוד לא נעים. וכן הלאה. עכשיו, ואני חושב שגם את זה, קרן אמרה בדרך כזאת או אחרת, התנועה של דחייה קורית כלפי בדרך כלל ודנה לא נעימה, התנועה של השתוקקות, בוא נגיד לצורך העניין, קורית כלפי ודנה נעימה, תמחקו את המשפט הזה. נאמר, באופן יותר כללי, התנועה של משיכה ודחיפה קורית ביחס לוודנה, אוקיי? ביחס לחוויה של נעימות או אי-נעימות. אז יש טריק שאפשר לעשות, טריק די מוצלח, ואפשר לעשות אותו שוב באופן ספורדי, או ממש לעשות אותו ולקחת אותו כזרם מרכזי בתרגול שלכם. אנשים לא נוטים לעשות את זה, וחבל. כלפי הדבר הספציפי הזה, לקחת אותו זה כזרם מרכזי בתרגול שלכם, והוא מוליך נורא לעומק. בדרך נורא פשוטה. לא יודע אם נורא, אבל די פשוטה. וצורת התרגול הזאת היא כזאת. אתם נעשים רגישים לוודנה שנוכחת. אתם יכולים לבחור להתמקד בדלת חושים מסוימת. כן? למשל צליל. אז עכשיו יש צלילים. לא יודע אם נעימים או לא נעימים. אני מנסה לקרוא על פי הפרצוף שלכם. יש צליל מסוים. כן? ואולי הוא נעים ואולי לא נעים. אולי הוא מתחיל כנעים, ואז הופך ללא נעים, ואז נעשה נעים יותר. וההזמנה היא לעקוב אחרי המחוג הזה של נעימות או אי-נעימות, ולאפשר לו לנוע. להסכים לזה שעכשיו זה פחות נעים, ועכשיו זה יותר נעים. עכשיו זה ממש נעים. עוד יותר נעים. לא נעים בכלל. כן. לעקוב אחרי המחוג. עכשיו, לא צריך להתעניין באותו זמן במה עושה את הצליל. כן? בלמה הצליל הגיע. שום דבר מהדברים האלה. רק להתעניין במידת הנעימות או אי הנעימות ולעקוב אחרי. אפשר לעשות אותו דבר עם תחושות גופניות. כן? במקום מסוים או בכל הגוף. כן? האם חוויית הגוף עכשיו מרגישה נעימה? לא נעימה, ניטרלית, ולעקוב אחרי ההשתנות שם, כן? עכשיו היא טיפה יותר נעימה. עכשיו היא טיפה פחות נעימה. אני פשוט עוקב אחרי זה באפשור, ואני מרשה לזה לנוע, מרשה לזה להשתנות. כן? והאפשור הזה, לשינוי של הוודנה, לתנועה בנעימות או אי-נעימות, בעצם נותן רשות נעימה, לחוויה שלי להופיע כמו שהיא רוצה להופיע, וחוסך ממני את המקח וממכר. כן? חוסך ממני את המשיכה והדחיפה. אוקיי, אז עכשיו זה יותר נעים, ועכשיו זה פחות נעים. ועכשיו זה שוב קצת יותר נעים. זה פשוט לעקוב אחרי זה. כן? זה ממש תרגול מקסים, אני ממש מציע לכם לשחק איתו. באופן אחרון שאני אציין עכשיו בקצרה ויציע הנחיה לגביו יותר מאוחר בערב. אתם עוד שאלים לאופן אחרון? כן. זה לא באמת שאלה, זאת אומרת, נכון, כאילו, זה לא נתן לי שום מידע מה שקרה עכשיו, אבל... אבל האפשרות האחרונה, שפשוט טריק טוב מדי בשביל לחסוך אותו מכם, אפילו אם זה רק לעוד שעתיים, זה לעשות רגישים לתנועה של השתוקקות, שמבטאת את עצמה ככיווץ, כנוקשות, ולרקח אותה. נשמע די טריוויאלי שאני אומר את זה. אבל זה טריק ששווה לקחת אותו, ושווה לעשות אותו, ושווה לעשות מיומנים בו, ולעקוב אחריו ברצינות, כך שאפשר גם לראות את ההשפעות וההשלכות שלו, לעשות ממש בטוחים ביישום שלו, ובהירים לגבי מה קורה כשאנחנו עושים את זה. כן? אז אתם יושבים עכשיו, אתם כבר יושבים עכשיו, זאת אומרת לא צריך, כל פסט. יושבים עכשיו, והופכים את עצמכם לרגישים, לאיזושהי תחושה של... השתוקקות או האחזות שמרגישה כמו מאבק, מרגישה כמו קיבוץ, אולי במקום מסוים בגוף. אולי בחוויה של המתח באופן כללי, המתח הגופני או הנוקשות הגופנית, או אפילו המתח או הנוקשות של, נאמר, הספירה התחושתית של גוף, השדה התחושתי של גוף. מרגישים אליה וקצת מרקחים אותה, קצת מרפים אותה. ואז שווה לשים לב מה זה עושה ללב, כן? ללב במובן של האיבר הרגשי, החיישני. איך זה מרגיש שיש הפחתה מסוימת של הנוקשות שהייתה מוחזקת בגוף. כן? ההפחתה היא בגוף, או התנועה של ההפחתה היא בגוף, אבל ההשפעה היא יכולה להיות הרבה יותר רחבה. ואז אפשר לזהות שוב איזושהי תנועה של האחזות או השתוקקות, איזושהי נוקשות נוספת או אחרת. עכשיו, יכול להיות שהנוקשות הנוספת תהיה יותר חריפה, יכול להיות שהיא תהיה באותה רמה, יכול להיות שהיא תהיה יותר עדינה. כן? ואז להרפות גם אותה, לשחרר גם אותה ולראות מה זה עושה. לחוויית הגוף, הלב והתודעה. עכשיו, אם נובע משם, מתוך ריכוך כזה, איזשהו מצב נינוח, או קצת יותר נינוח, או קצת יותר חופשי, ממש שווה להרגיש אותו. ואפשר לבחור להישאר בו לכמה שניות או כמה דקות, ואז שוב, למצוא תחושה של קיבוץ או נוקשות, ולרקח אותה, להרפות אותה. גם קו פשוט יכול לגלות הרבה. כן, במובן מסוים, ככל שהולכים איתו יותר לעומק וניגשים לרבדים עדינים יותר, כך אפשר גם, במובן מסוים, ללמוד יותר, כן? ולשחרר יותר לעומק. אנחנו כבני אדם, יש לנו נטייה הרבה פעמים להרגיש שמשהו אינטנסיבי יותר חשוב. כן? זה לאו דווקא נכון. כן? הרבה פעמים, דווקא שחרור שקורה ברמות עדינות יותר, יכול להיות יותר מלמד ומשמעותי. לפעמים, כמובן, גם לאינטנסיבי יש תפקיד חשוב. אני חושב שזה כל מה שאני אגיד היום. נסיים איזה ציטוט. תמיד אחרי ש... לא תמיד, אבל לפעמים אחרי שמצטטים את הבודה, צריך לצטט רומי כדי שכניס לזה. ואי בחר. אבל הפעם הוא לא. הוא גם מדבר אנגלית. The mystery does not get clearer by repeating the question, nor is it. Is it bought by going to amazing places? Until you've kept your eyes and you're wanting still for 50 years, you don't begin to cross over from confusion. המסתורין לא מגלה את עצמו על ידי חזרה על שאלה או על ידי הליכה למקומות יפים. עד ששמרת על העיניים שלך ועל הרצון שלך יציב, כן? סטיל. למשך 50 שנה, הוא אומר, אתה לא מתחיל לחצות אל מעבר לבלבול. כן? במובן שהוא מצביע פה לאותה נקודה. צריך להבין את התנועה של השתוקקות אם רוצים להבין משהו על הקיום האנושי והאפשרות של חופש. בוא נשב לדקה. תהנו בהליכה במזג האוויר הנעים שבחוץ. שיהיה ערב נעים.